לכם די הרבה דפים פה, אני משאר, נכון? הקובץ הוא די גדול. מה? מי ששבוע שעבר אספתי לו קבצים, אז שם שמו וירה סתם. ופה זה וירה 2, כי זה וירה עם הקבלות לדברים שמוצאים בגור אריה, יש הקבלות לדברים אחרים. אז לא, לא נספיק לעשות. מה? מה ששלחתי, מה ש... וירה 2 זה מה? מה? וירה גרסה 2. טוב, אני רוצה משהו ממש קצר, רק נקרא לטעום את הדברים של המהר"ל. אני לא, אז בואו נתחיל עם הראשון. אתה סימן לבניך, נכון שקדוש ברוך הוא חומש עם רשי, אז
יש
שם אחרת. מה שעוד, כן, צריך לראות את הרשי הזה. אני לא צריך לחשוב את הרשי הזה בצורה פשוטה. יש לך רשי על... פרק י"ח פסוק א', מבני השם ניצב עליו, או הוא יושב פתח רועד כחום היום, ויישא עם יש לו. טוב. פני כי מצוות המילה גורם שהשכינה עם ישראל, פני שהיא הברית והחיבור בין ישראל לאביהם שבשמיים, זה דברים נפלאים. ואז, יש לך רשי? מצאת? אז מה רש"י אומר?
בינוניים אומר, הוא שנתן לו יצא למילה, סליחה שנייה. כן, יושב, ישב כתיב, ביקש לעמוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שב ואני אעמוד, ואתה סימן לבניך, שעתיד אני אתייצב בוועדת הדיינים והם יושבים.
אוקיי, בסדר. עכשיו יש פה משהו ש... שב ואני אעמוד, ואתה סימן לבניך, שיש עוד מצב כזה שבו בני אדם יושבים והקדוש ברוך הוא עומד. והוא אומר שזה אלוקים ניצב ועדת אל. מה הזיקה בכלל בין 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 ברית המילה לבין מצב של דיינים? אין לכאורה שום זיקה בזה. אז זה מה שהוא בעצם מתעשה. אז הוא אומר, כי עכשיו הוא אומר בעצם, ופה עד הרעיון המילה, מצוות המילה גורם להשארת שכינה, וגם קיום הדין גורם להשארת שכינה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא, שהתכלית של שני הדברים הללו היא דומה. גם תכלית המילה היא השראת שכינה, וגם הדין, המשפט, גורם לה שתשרה שכינה בישראל. וזה מה שהוא אומר פה. ואז הוא אומר, אבל עוד משהו מעניין פה. פני כי מצוות הגורם של השכינה עם ישראל, פני שהיא הברית וחיבור בין ישראל לבין של השמיים. ויש בזה דבר נפלא, למה הקדוש ברוך הוא ניצב עם דיינים? למה הקדוש ברוך הוא... לפי שאין כאן ישיבה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה השפל. יש פה איזה גם עמידה מעניינת על המושג ישיבה מול עמידה. זאת אומרת, העמידה מסמלת איזשהו סוג של הרעיות. היכולת לעמוד היא הרבה פעמים איזשהו יכולת של... אבל מבחינה זו, אדם שהוא עומד, הוא הרעי לעומת מישהו שהוא מתיישב בארץ, כן? ישיבת הארץ, ישיבת הסוכה, כן? מה פירוש? אתה שייך לדברים, אז אתה יושב בהם. ולפיכך הוא עומד, והדיינים ישיבתם במקום הזה. וכל זה מפני שנתן לישראל המילה שהיא הברית, וכל ברית בין שני אוהבים שהאוהב מראה אהבה. אז איך הוא מראה את האהבה? כאשר הוא בא למקום ששם אוהבו. זאת אומרת, מה שיש פה בברית הוא איזשהו חיבור. והחיבור הוא שקדוש ברוך הוא בא אליו. קדוש ברוך הוא אליו, אז נכון שהוא בא אליו, הוא לא נמצא שם. הקדוש ברוך הוא לא נוכח באופן מלא בתוך המציאות והחיים שלנו. אבל הוא משרה את שכינתו מדי פעם שאנחנו זכאים לכך. אז עכשיו, אם אתה באמת אוהב, אינו מקפיד אם אוהבו יושב במקומו והוא עומד, כי זה חלק מביטויי האהבה. ויש גם כן, לפרש גם כן, פני שהמשפט לאלוהים הוא מסר המשפט לדיינים, והמשפט ברשות הדיינים להימין ולהסמיל, אם כן, כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול תלוי בדיינים, שהרי משפטו בידם. ואז יש עוד הסבר, לא רק בגלל שעצם נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם היא הרעית, אלא יש פה עוד משהו שהוא תלוי בשפיטה שלהם, לכן זה כל כך חמור עם איך הם ישפטו ומה הם ישפטו, וכל עיוות של השפיטה של הדיינים היא חמורה ביותר. אז מישהו תולה באחר שלו לעמוד, ואותו שאחר תולה בו, הוא יושב. תפיכך דיינים בישיבה, והקדוש ברוך הוא ניצב בעדת אל, ואתם רואים כמה שזה נראה לו רדיקלי, הפירוש השני, שכאילו מטלה את הקדוש ברוך הוא בזה, אז הוא אומר, הפירוש הראשון הוא הנכון, אז טוב, תעברו לפסוק ד', בסדר? יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, זה רש"י אומר, יוקחנה, זה על ידי שליח, וגם הקדוש ברוך הוא שילם לבניו על ידי שליח. יש לך את ה... זה אני כן זוכר. אבל, יוקח, זה לא אקח, אלא יוקח, זאת אומרת, דברים אלה יקרו, הדברים אלה שהם קורים, זאת אומרת, הם קורים. מה שקורה הוא לא נעשה בצורה של התערבות ישירה, הוא נעשה באיזשהו התנהלות עקיפה, וההתנהלות העקיפה הזו היא, ולעתיד לבוא גם כן הקדוש ברוך הוא, לא לעתיד לבוא, זה ביצע, תקרא את רש"י, בכל זאת...
כן,
יקח
על ידי שליח,
וקדוש ברוך הוא
שילם לבניו,
על
ידי שליח,
שנאמר, ויהיה משה את ידו ויהיה את הסרע. כן. הדברים היו על ידי שליח, על ידי משה, ולא פתאום יש מים. עכשיו סתם אני מביא פה משהו שאולי אנחנו גם ניפתח אליו בהמשך, אז ולפי שקשה, הרי אין התורה מדברת בגנות של צדיק. יש פה איזו תפיסה, תזה מאוד בסיסית ועקרונית של, של המהר"ל, שהתורה לא מדברת בגנותם של צדיקים. ומלא, סתם, מה כתוב פה? שאברהם לא לקח מים באופן עצמי, הוא נתן לזה לקרות על ידי מה? על ידי שליח. אז קודם כל רוצים להגיד, תדע לך, זה בא ללמד משהו. זה לא בא ללמד שאברהם פישל פה בעניין הזה. זה בא להגיד משהו, ולכן, וכאן כתב שעליך שעשה זה על ידי שליח ולא על עצמו, אז מה... אז הוא אומר, זה בא בעצם לתרץ, שאל תחשוב למה הקדוש ברוך הוא לא נתן להם מים בצורה ישירה, הקדוש ברוך הוא נתן מים ישירה, יש איזה, כאילו, אנחנו מספרים בגנותו של אברהם כדי לא להגיע לגנותו של הקדוש ברוך הוא. כי גנותו של הקדוש ברוך הוא זה שהוא עשה על ידי שליח, עכשיו אומרים, לא, הקדוש ברוך הוא זה בגלל, זה התזה של, תדעו לכם, התזה הבסיסית של המהר"ל לאורך כל הדרך, אנחנו נראה את זה, אם נראה, אבל אם לא תראו לבד, זה שהתורה לא מספרת בגנותו של צדיק, אבל היא כן מספרת לנו מדי פעם כדי להבין דברים אחרים. זאת אומרת, אם הצדיק נענש, אז חס ושלום להגיד שהצדיק נענש בלא חטא, אז חייבים לכתוב את החטא של הצדיק, כדי שלא יהיה אהבה אמינה שהצדיק נענש בלא חטא. זאת אומרת, השיטה היא שחושפים את החטאים רק כדי שיהיה ברור למה הצדיק נענש, למשל. מה?
זה לאורך כל התנ"ך.
זה לאורך כל התנ"ך, כי התנ"ך הוא לא ספר שבא לתאר בצורה אובייקטיבית ולהגיד שזה... התנ"ך לא צריך לספר שדברים שלא שלא יכולה להיות גנות של צדיק. זה ברור. אלא שהתנ"ך לא זה מה שהתנ"ך בא לספר לנו. התנ"ך נותן לנו את המצבים הנעלים, זה שהוא צייר לנו את הדבר המושלם, כי מזה, כי לתנ"ך, איך נגיד זה בצורה תפיסה הבסיסית של המהר"ל, זה שהתנ"ך הוא לא... התנ"ך עוסק, הוא כותב לנו את ה-DNA של... אנחנו חלק מהעץ הזה, והתנ"ך נותן לנו את ה-DNA של השורשים. אז הוא מספר לנו על האבות, הוא מספר לנו על האבות, הוא מספר לנו מי אנחנו, כן? איזושהי תפיסה ש... ואז כמובן הוא מספר לנו את זה בצורה התאורה, לא תמיד כל התכונות הכי תאורות של הדברים באים לידי ביטוי, זה לא אומר שכל הזמן הם היו... אבל זה אומר שאם אתה שואל, אז מה יש שם? מה ירשנו מהם בתוך התכונות? אפשריות בתוכנו, זה הדברים האלה והאלה. אתה בעצם לא לומד על איזה דמויות שאתה לומד מהדמויות האלה. זה תפיסה ספרותית, שאתה בעצם לוקח, הדמויות מספות לך דמויות מופת. התנ"ך מצא כמה דמויות מופת, ושאדם שיתחנך לאור דמויות המופת הללו, זה יעצב את חייו באופן מסוים. זה נחמד מאוד, התפיסה הזו, אבל לא בבית ספרו של המהר"ל. בית ספרו של המהר"ל, התנ"ך עוסק באבותינו, זאת אומרת הוא עוסק באיזשהו מקום, בהסברה הפנימית שלנו, מי אנחנו ומה אנחנו, באיזשהו אופן. זאת אומרת, מה הוא מלמד אותנו על אנחנו חלק מהעץ, ואנחנו רוצים להבין מי אנחנו. אז זה התפיסה של המהר"ל. ושוב אני אומר, זה לא שאין, לא מתחייב מהתפיסה הזו שאין גנות לצדיקים, מה שמתחייב הוא שהתורה לא תספר את הגנות של הצדיקים, ואתה לא יכול להגיד להסביר את התורה על סמך זה שהתורה רצתה להגיד לך את הגנות של הצדיק. זה ממש לא. לפי התפיסה של המהר"ל זה לא הולך. טוב, אז עכשיו, אז זה הבאתי פה ככה בהתחלה, ובהמשך הדברים בואו נראה קצת. ואם תאמר, למה כל הדברים עשה על ידי עצמו חוץ מן המעין שעשה על ידי שליח? אומר, למה זה כך? אז הוא אומר, נראה לומר, אי אפשר לתוח בשני דברים כאחת. אי אפשר גם לקחת פת לחם וגם להביא מים. אז מלך חייבים לעשות אחד על ידי שליח. עכשיו זה עוד יותר מסובך. אז בגלל ש... אז זה ממש גם לא כל כך גנות. זאת אומרת, זה לא הייתה ברירה. אז עכשיו מה הוא צריך להחליט? מה הוא עושה על ידי זה? מה הוא עושה על ידי זה? אז היה צריך לבחור אחד מהם. עכשיו, מה השיקולים? ומכל מקום, הוא אומר, מה שעשה על ידי עצמו שילם הקדוש ברוך הוא מעצמו, מה שעשה על ידי שליח שילם על ידי שליח. זאת אומרת, יש פה משהו שכבר אומר לך על איזשהו הנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהיא בזיקה צמודה, כמו זו התפיסה שהמהר"ל רוצה להגיד, שמטרת המדרש הזה לא ברור ולא ברור, אף על פי שאין לך ברירה, עדיין זה ההשלכה. יש פה איזשהו תבנית שהיא תישמר בהמשך. מעשה אבות סימן לבנים. ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל תעקוב אחר פולומי כזה, כן? ואם תאמר אם כן ראוי היה להיות לקיחת המים די עצמו שהוא ראשון, כי זה הדבר הנקרא, כן? ויראה שכל דבר שאת בו חסר ולכיס יותר טוב לעשות די עצמו כדי שיראו שבפנים יפות הוא עושה. כלומר, יש פה כל מיני שיקולים, אני לא כל כך רוצה להיכנס לזה. תראו לפסקה הבאה. ואם תאמר, למה דווקא במצווה זאת, מה שעשה אברהם על ידי עצמו, שילם הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו? למה דווקא פה יש את ה... עכשיו תשימו לב, כיוון שיש פה דקדקנות כזו, אז אומר שיש פה זרקור לגבי הסיפור הזה. מה יש פה? אז אומר לי, יהיה לי מה שדווקא במצווה הזאת, שעשה לאורחים דקדק השם דבר עם אברהם שלם כפי מה שעשה, ולא תמצא זה בכל שאר דברים שעשה, מה הסיבה לזה? ופה אתם תראו שוב את השיטה, כי מצוות גמילות חסדים מסוגל בה. דווקא מצוות גמילות חסדים מסוגלת בו, במי זה בו? באברהם אבינו. זאת אומרת, יש פה משהו שאנחנו עוסקים ב-DNA הייחודי לאברהם אבינו. וה-DNA הייחודי של אברהם אבינו זה חסד לאברהם, ולכן פה, דווקא פה יהיה פולומי כזה, כן? כדי מוכרח מסכת מועד קטן שכאמר, דיקבור כרבונה וכל... טוב, מה שם כתוב... הברייתא שם אומרת ככה ש... טוב ללכת אל בית אבל, מלכת בית המשתה, כי זה סוף כל אדם, והחי ייתן לי בו. מה החי ייתן לי בו? שהוא יעסוק בקבורה, יעסוק במספד, יעסוק בכל מה שכרוך בדברים האלה. אז זה מה שהוא אומר פה עכשיו. והטעם הוא שגמילות החסדים בפרט מן הדברים שאדם אוכל, אחת תשימו לב, פירות בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ממוכרח הוא שיעשה פרי דומה למה שעשה. כלומר, יש פה משהו שאומר, קודם כל, הנושא של גמילות חסד היא ייחודית לאברהם. ואת זה הוא לא מפתח פה כל כך. אבל בית הוא אומר, דווקא בגמילות חסדים, כיוון שזה קרן קיימת לעולם הבא, אז בהכרחי שהפרי צומח לפי מה ששתה, מה שנתת. ולכן, חייב להיות שאם זה השורש, אז מה שיצא, יצא באותה תבנית. כלומר, יש פה משהו שקשור דווקא לגמילות חסדים, ודווקא לזה שגמילות חסדים... אבל פה, אני רוצה ש... כן.
למה הוא צריך לגמילות חסדים? גם הכנסת אורחים זה אחד הדברים ש...
כל הגמילות חסדים האלה זה חלק מהכנסת אורחים.
לא, זה הכנסת אורחים.
זה התוד. הכנסת אורחים היא ענף של הגמילות חסדים. עצם שהוא מכניס אורחים זה כי הוא גומל חסדים. זה חלק מהעניין, זאת אומרת, הכותרת הכללית, גמילות חסדים, שפה היא באה לידי ביטוי במצוות הכנסת אורחים. נראה שנכון, אצל המהר"ל יש לי להכנסת אורחים עוד מימד שהוא לא קשור לגמילות חסדים, אבל ברגע זה, זה העניין. עכשיו, מה שכן רציתי לראות, יחד איתכם, זה תפיסה מעניינת מאוד את המושג של חסד אצל המהר"ל, אז בואו תראו את הדברים. לא, קודם כל זה אין דרך שלי להסביר את הדברים. המהר"ל לא אומר את זה בצורה הזו, אבל המוטיב של העץ זה היה לפני שבועיים או שלושה שבועים המהר"ל באמת דיבורים, אבל לא הספקנו, נראה. אז בינתי גמילות חסדים הוא חוזר לדברים האלה, אבל הוא מוסיף פה איזשהו מימד שאני חושב שהוא חשוב. מעלת החסד שהוא יסוד העולם, יסוד כיסא כבודו, ובמדרש משכיל איתן האזרחי, מי זה איתן האזרחי? זה אברהם. חסד השם עולם השירה, אמרו לו לאיתן על מה העולם עומד, אמר להם על החסד שנאמר מוכל בחסד כיסאו. משל למה הדבר דומה? לכיסא של ארבע רגליים, והיה אחד מתמוטט שהיא קטנה, נטל צרור בשמחו. ככה כיסא לקדוש בחוק יכול מתמוטט עד שמחו הקדוש ברוך הוא, מה שמחו בחסד ואומר, אמרתי עולם חסד יבנה, יחד דברים עושה שמיים בתמונה, כאילו עולם חסדו. על מה הם עומדים? כל הדברים, השמיים עושים אותם בתמונה, אבל עדיין הם זקוקים לחסד. שנאמר כאילו עולם חסדו, וכן כל המזמור. ולש לדקדק, למה החסד הוא סומך את הכיסא יותר מכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא? מה העניין פה של החסד שהוא כל כך מהותי? והסברה נותן שיהיה משפט סומך הכיסא, שהרי הכיסא הוא שייך על המשפט. כלומר, איזה כיסא, מה הכיסא הזה? זה הכיסא של השופט, הכיסא של השליטה, הכיסא של הארגון, הכיסא של... אז היינו אומרים שמה שמייצן את הכיסא הוא מה? המשפט. אבל זה לא נכון. ופה יש תפיסה מאוד עקרונית למהותו של החסד כתופעה ראשונית, כתופעה בסיסית, כן? אני תמיד אומר שאתם יודעים, סוגרן, עכשיו זה בונוס, לא מערב, אבל אתם יודעים שיש בספרות רמח"ל ואחרים, רוצים להסביר למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שמעתם על הדבר הזה בטח, נכון? ושמעתם את התירוץ הבלתי מתקבל על דעת שלהם, כי הקדוש ברוך הוא מה? תכלית הטוב להיטיב. כן, בסדר, אבל אין עם מי להיטיב כשאין, יש בעיה בזה, נכון? אתם מבינים את הבעייתיות? להיטיב למישהו שהוא כבר קיים, מי אמר שלברוא אותו זה להיטיב איתו? זאת אומרת, ההנחה הזאת של תכלית הטוב להיטיב היא בעייתית קצת, כן? היא לא תירוץ באמת. בקיצור, אני משאר של עצמכם שגם אתם כבר רגשתם שזה לא, ששמעתם את התירוץ הזה, וזה היה נשמע לכם שקצת בגדי המערך החדשים, שאם אמרו את זה תירוץ ורבנים חשובים אמרו, ואיך אפשר להגיד שזה לא תירוץ, אבל זה לא תירוץ. כך אפשר להגיד את זה. אז מה בכל זאת אומרים? אז הפשט שאני רוצה להגיד, וקינטה, שהמשמעות היא, זה לא סיבה, זה לא הסיבה, אבל זה אומר שהמומנט הבסיסי של ההוויה הוא חסד. זאת אומרת, הצעד, מה שכלול ב... יש איזה, פעם ראיתי באחד הספרים של קרלבך, יש לו יורצייט עוד מעט, אני יודע, השבוע, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, אבל באיזה מנגינה הוא אמר יהי אור? בסדר, זה נורא נחמד, איזה ניגון היה לו, איזה... איך הוא אמר את זה? ליטווק הוא אמר את זה, ברור שהוא אמר את זה בצורה חסידית, אז ברור ש... אז זה ניגון שם, כן? מהו הניגון של האי או? מהו הניגון של הסרמה? זה חמוד. אז הניגון של חסד. אני רוצה להגיד שהפשט, כשמישהו... לא הפשט. אבל הסבר שאפשר להבין שהמרכיב הזה של חסד הוא מרכיב הכי תשתיתי בהוויה. האקורד הראשון של ה... הוא ארכאות של חסד. אני חושב שישר לא תדעי
אפשר לתוך הרמח"ל עצמו, שהוא אומר בסופו של הכל מה שאנחנו מדברים עליו, זה רק אחרי שהעולם נברא. גם הסיבה שאומר למה הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב את הבריאה, בסופו של הרמח"ל, בסוף המאמרים הוא חושב שבעצם כל מה שנברא לך זה אחרי שהעולם נברא. הסיבה לא
תדעי. אז בסוף הוא אומר לי שמה שאמרת לך בהתחלה...
לא, הוא אחרי שהבנת את מה עולם, אז תבין שכל מה שנברא איתך זה... מצידי,
זאת,
איך אני
אוהב
את המציאות,
אחרי שעולם... אבל אחרי שעולם נברא, אז בעצם לא ענית בעצם על השאלה.
אתה אף לא יכולת על השאלה, זה
הנושא שלך. בסדר, אז תכתוב את זה בבקשה בהתחלה, בסדר? אני לא צריך לקרוא את הסוף כדי... בבקשה קטעת.
זה מופיע לכמה
כזה גם... בסדר, אתה מבין, אבל זה... אז אני אומר את זה ישר, בסדר? אוקיי, נראה לי שחשוב להגיד זה לנו, לאנשים כמונו, דקדקנים, חשדנים, צריך להגיד זה מיד. אין בזה תשובה, אבל יש בזה התבוננות. בסדר, אני לא, אני בעד הדברים האלה. אני רק... אוקיי. אז אני חושב שזה מה שהוא רוצה להסביר פה עכשיו. למה החסד הוא כל כך הכרחי להוויה? למה בלי חסד בעצם שום דבר לא יכול להתחיל? אז בואו נראה את השאלה. למה החסד הוא סומך את הכיסא יותר מכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא? והסורה נותן שהיה משפט סומך, כיסא שהיה כיסא שייך למשפט. אבל דבר זה כי העולם אי אפשר לעמוד במידת המשפט. לפני הקדוש ברוך הוא אשר מדקדק איכות השר. כלומר, איזשהו קריטריון חמור של משפט, של צדק, של, 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 של דברים דווקאיים, הלך אלינו. המציאות היא לא כזו. המציאות האנושית ודאי היא לא כזו. זאת אומרת, המציאות האנושית, זה יכול להגיד שיש חוקים שבסך הכל העולם די בסדר בקטע הזה. זאת אומרת, מי ש... חוץ מזה סנדי כזו שפורעת כל חוק וגורס את הכל, אבל סך הכל אתה יכול לראות שהמציאות היא בנויה מ... היא לא סוערת, כן? יש בה הרבה מאוד יציבות, יש בה הרבה דברים... שמיים סברים קודל, מעשה ידע מגיד הרקיע, כל מי שפעם ראה מסדר רציני של צבא רציני, אז הוא רואה שהדברים מאוד מאוד ממושטרים, מסודרים, עובדים, באים בזמן, הולכים בזמן, הכל... אתה רואה כשמסדר כזה שכל אחד הולך וזז, ומגיע כל אחד למקום שלו, זה מרשים, זה מרשים, זה רואה שיש פה איזשהו סדר ושליטה בכל מה שקורה. אז סך הכל העולם הוא לא רע בקטעים האלה, ברמות הבסיסיות. החוקים שלו הם די יציבים וקבועים ומראים, מספרים כבוד אל. אבל במרחב האנושי, וחוץ מסערות כאלה וזה, סך הכל, אבל אי אפשר. בעולם שלנו, בבני אדם, ודאי אי אפשר. אז לא כזה רחמים, כי זה לא עובד. אז זה מה שאומר פה, אבל ואף אם תאמר, ואף אם תאמר, כי הוא זוכר במשפט, סוף סוף אפשר ויכול להיות שלא יעבוד במידת המשפט. זאת אומרת, מה תגיד, זה העולם בסוף דווקא כן מסתדר, בסך הכל הוא חיובי, אבל הכל שם מקרטע, כי הכל בסימן שאלה. כלומר, מה שמבטיח את הקיום בכל מקרה זה מה? שיהיה חסד. הרי יש כאן לעולם הזה עניין שהוא מתמוטט, כמו כיסא שאינו עומד בשווה, שאינו עומד, נכון, יכול להיות כיסא מתנדנד, לך תשאר כיסא מתנדנד, תישאר מזמין מישהו שישים לך משהו שם שזה ייצר אותו, זה לא אומר שהכל נופל מיד. אז לכך יש לעולם הזה, כי במידת המשפט הוא מתמוטט, אנה ואנה, כי אפשר שיהיה קיים, אפשר שלא יהיה קיים. לכך אמרו לאיתן, על מה העולם עומד, מקוים, באופן יציב, שאין לו שום התמוטטות, אמר על החסד. כי מצד החסד, שהשם דרך מנהיג העולם בחסד, אין לו התמוטטות, רק עומד וקוים בלי התאי הכלל. כי מצד החסד, אין לומר שיהיה לו בחינה מה שלא יהיה קיום. שכחתי, כלומר, מפרספקטיבת החסד, נותנים לעולם קיום, נותנים לו יכולת להתקיים, ואז לא שוללים את הדבר הזה.
זה נכון גם ביחד בבני אדם? או שזה רק מצד הקדוש ברוך הוא לעולם?
מה זה? כדאי שזה גם מייצד בני אדם, לא?
קראתי לא
זו
איתן
ריינד, כבעין מתגבר. זה תרגום חדש, זה לא, זה הוצאה חדשה רק. גם אתם קראתם איין רנד. אתם פטורים. מה קראת? מעיין המתגבר. וגם את מרד הנפילים, אתה מהדר בזה.
לא, זה ספרון של השם, אני חושב, אבל...
אתם יודעים מה זה? איין רנד הייתה כתבה ספרים, שהיא רוצה להגיד שהעולם... אגואיזם צרוף יוביל להתנהגויות עולם שאנשים באמת יהיו אגואיסטים, יהיה עולם משופר יותר מהעולם הזה. עכשיו, היא כותבת, היא מוכשרת, אז היא כותבת בצורה מאוד רומן, זאת אומרת, כשהגיבורים של הרומן הזה, כולם הם פועלים, גם אני קראתי את זה, איקס שנים, איקס גדול מ-30, לא. וזה ספר מאוד מאוד סוחף, כתוב בצורה טובה, אדם יכול להזדהות עם הגיבורים שלו, אבל הוא מקפיד שבכל שלב ושלב חסד שלו חשש אלטרואיזם וחסד והתחשבות בזולת. אם מתחשבים תמיד בזולת רק בתנאי שזה חוזר אליי, שום דבר שמה הוא לא בלי אור חוזר אליי, אף פעם לא מישהו לא נותן כי זה לא יחזור אליו בבוא הימים, או ומאוד מוקפד שמה הקטע הזה, איך בכל שיא של של של, של אז זה יסר, יש מרד הנפילים, זה יותר רחב מהמתגבר. אז אתה קורא לזה ספרן של רשעים, זאת אומרת, כי ספרן של אגואיסטים, כן? עכשיו, זה היה מאוד מעניין, היה דת כזאת, היה להם קבוצה שסמל הדולר היה הסמל שלהם, כן? הסתובבו עם סמל הדולר. בארץ היה יהודי אחד שהיה מאוד מפורסם, שנקט בתפיסה הזו עד שהוא חוזר בתשובה קצת. אם תסתכלו באינטרנט, תחפשו את השם משה קרוי. משה קרוי הטיף קצת לתפיסות האלה, אחר כך ירד לאוסטרליה ואחרית ימיו חזר בתשובה, אני חושב, בצורות כאלה ואחרות, אבל הוא כתב כמה ספרים בכיוון הזה. טוב, אז מה אתה אומר על עין רן?
מה יותר נכון? כשקוראים את הספרים שלה, אתה כן רואה את שהמציאות היא כן כזאת. אחרי שאתה קוראים את הספרים שלה, אתה מסתכל על המציאות, אתה מראה שהיא פשוט היא כן כזאת.
קודם כל, אתם צריכים לדעת שזה סרט מאוד אמריקאי של שנות ה-50 באמריקה. ספר מאוד אמריקאי, האתוס האמריקאי של המצליחנות היא הקריטריון לכל דבר, מצליחנות כלכלית, ועד היום נראה אם רומני נצליח, אז נצליח עוד פעם, אבל לא שאנחנו דווקא בעד אובמה, אבל זה... העולם הוא לא כולו מערבי, זאת אומרת, צריך לדעת את זה. אנחנו, יש לנו איזו הטיה מאוד מאוד קשה לגבי תפיסות עולם הערביות כאלה. העולם הכללי הוא לא תמיד שם. בעולם הוודאי חצי הכדור המזרחי, שמעתם שיש רמה מיליארדי בני אדם מתחת, בחצי התחתון של העולם. תפיסות העולם האלה, לא מדבר כל האזור של הודוסים, הן הרבה פחות אגוצנטריות ואגואיסטיות וכוחניות. התפיסות שם הן מאוד מאוד אחרות. הקיום הוא אחר. אז קשה פה להגיד, לא ששם כולם גולי חסדים, אבל התפיסות הבסיסיות הן די שונות. טוב, בוא נבין מה טוב לנו. אז ברור שאדם צריך להיות איש חסד, כן? אנחנו לא, אין רנד הוא... אבל זו מחלוקת מאוד גדולה, אם האדם הוא אגואיסט או לא. אתם מבינים שמי ש תמיד מביאים בתור דוגמה שיש באדם... אלטרואיזם, אתם יודעים מה זה אלטרואיזם? זאת אומרת שאתה מוכן לתת מעצמך, אפילו למסור את עצמך לאחר. השאלה היא, עכשיו תבינו, שהתפיסה הזאת שאני בעצם דואג לעצמי, שמעתם על העיקרון ההישרדותי של הדרוויניזם, נכון? של התפיסות האבולוציוניות, שבעצם אני רק דואג, בעצם אני דואג רק לעצמי, אני חייב, הכל מוסבר על זה שאני בעצם רוצה לקדם את עצמי או את המשך הקיום של הגנים שלי. בסדר? זה כי הם לא יכלו להגיד, ברור שאדם מת, אז אי אפשר לחשוב, אז הם היו צריכים להמציא. ואז כל דבר כפוף לעיקרון הזה, איך להסביר, איך זה מקדם את השרידות. אתם מבינים? זה שאלת השאלות של כל תופעה אנושית צריכה להיות מוסברת איך היא תקדם את השרידות, כן? ואיך למשל, אז אחד הקושיות על תפיסת אבולוציונות זה איך אלטרואיזם מקדם את השרידות. אז למה זה כבר כתוב? טובים השניים מן האחד, כי כאשר לאחד יהיה קר, שאני יחם לו. זאת אומרת, יש פה שיקולים הישרדותיים שמאפשרים לנו להתקבץ ביחד. וכן, השאלה היא למשל, אחד השאלות המעניינות, למה יהיו כאלה שזה לא מחזיק מעמד מי יודע מה, אבל אתה המשפחתי, כן? למה הוא היה הישרדותי בתקופה מסוימת? היום כבר לא כנראה. למרות שזה... אבל השאלה, למה זה הישרדותי? למה... אז כל מיני וורטים, הם אלופים, אלופי העולם בוורטים. האבולוציוניסטים, זאת אומרת... לא שבהכרח כל האנשים שקיימים בתוך תא משפחתי הם נאמנים וכו' וכו', כן? אבל שם יש איזה וורט כזה ש... אז יש להם כל מיני עיסוקים בהישרדות, וגם איך להסביר את התופעה הבלתי מתקבלת על הדעת הזו שקוראים לה אלטרואיזם. היא בג. אז מה היא תועלת? איך היא אגואיסטית בכל זאת? יש דיונים.
כי זה, אפשר לראות את זה גם פה.
מה?
אפשר לראות את זה גם פה.
שמה?
שבסופו של דבר, הסיבה שאני רוצה חסד, זה כדי שהעולם יציב. אבל אם אחד תסתדר בלי, אז...
כי הוא אומר, כי נקודת המוצא פה שזה המשפט. טוב, אין לנו הרבה זמן. בוא, אני רוצה שנמשיך הלאה. נגלה קצת. בואו נראה ככה. שינה כתוב מפני דרכי שלום. יש לכם? פסוק י"ג. דילקנו פה על דברים מעניינים, מה זה להשתחוות לאפר שברגליים, הוא עוסק בשאלה הזאת. אתם יודעים מה, בואו אני אלך מהסוף להתחלה. תראו פסוק כף ב', תיקון סופרים, יש לכם? מה זה פסוק כף ב', בואו תסתכל, תראה מה זה. זה פרק, כתוב שם הוויה על השם מעל אברהם. נכון?
ויחנו
משם
אנשים,
ויחוס דומה,
ואברהם עודנו
מלפני
השם.
ואברהם עודנו מלפני השם, שבעצם מה אומר רש"י הזה? תיקון סופרים הוא זה, שמה? שזה לא אברהם עודנו עומד לפני השם, אלא השם עודנו עומד לפני אברהם. נכון? זה ברור לכם מה שאני... תיקון סופרים הזה, ואברהם עודנו עומד לפני השם, ואני מקבל את תיקון סופרים, שבעצם המציאות הייתה שבני השם ניצר אליו, אז גם די... אומר רש"י תיקון סופרים, זה חשוב לראות את המערב הזה. אין הפירוש חס ושלום שהסופר כתב כך בתורה. כלומר, אנשים חושבים תיקון סופרים, כתוב, והשם עודנו עומד על אברהם, ובא סופר ותיקן. חלילה לומר כך, אלא פירוש שהתורה כתבה דרך כבוד כלפי מעלה, כמו שדרך הסופרים לכתוב דרך כבוד. וכמו שהתורה שהיא מדברת לשון בני אדם, כך כתבה לך גם כן, כמו שדרך סופרים לכתוב ולדבר. לפיכך אמרו תיקון סופרים, הוא רוצה לומר, עניין זה הוא תיקון סופרים, כמו שדרך הסופרים לעשות, כתב בתורה. זאת אומרת, זה לא, נכון, נכון, תיקון סופרים, מה זה פה, אנחנו בגובה העיניים, חס ושלום, אתם, איך יעלה לדעת שאנחנו בגובה העיניים, זה שערורייה. אז אתם, אני רק רוצה לראות לכם שההתמודדויות האלה הן ותיקות, והטכניקה הזו, אתם תמצאו, הוא לא היחידי שאומר את הדבר הזה, ועברו את זה קצת לפניו גם כן, אבל ברור שהוא מאמץ את התזה הזו, והוא מסביר שתיקון סופרים, פירושו לדבר שהתורה מתחתחילה כתבה כדרך שהסופרים היו כותבים. זה אחד מהדרכים שהתורה כותבת בלשון בני אדם. אז בני אדם הם כותבים דרך כבוד ומכבדים את מי שהם כותבים עליו, אז גם פה התורה כתבה מלכתחילה בדרך כבוד, אז זה רציתי ש... תראו. טוב, בואו נראה מה עוד. יש פה כמה סוגיות ש... לא נוכל את כולם. טוב, אני מתלבט. טוב, תלכו לסוף הפרשה. בסדר? פסוק למד אני אגיד לכם מה דילגנו פה. יש, בדפים פה יש לכם, במקורות יש לכם פה סוגיות שלמות מה זה הנושא הזה של שינה כתוב פני דרכי שלום. דברים מעניינים מאוד. אחר כך יש פה אם עבודה מאהבה ועבודה מיראה, או מתקווה לשכר כלשהו, אז יש לכם את הפסוק י"ט, עברנו על זה. נראה הלאה. יש דיון שלם, מה זה, והנה, ששרה רואה את ישמעאל, מה הוא עושה עם יצחק, מה הוא עושה? מצחק, לשון עבודה זרה, אז מה זה מצחק לשון עבודה זרה? הבאתי לכם מקורות על עניינים האלה. ומה שיש עוד, באשר הוא שם, נכון שאותה שעה הוא לא היה חייב ישמעאל, ולכן הקדוש ברוך הוא, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם, לפי אותה שעה. ואז הוא אומר שכל אחד נדון לפי השעה שהוא נמצא בה, נכון? אבל מצד שני, אצל בית סורר אומר כתוב שנדון על שם סופו. האמת היא שזה כן צריך לראות. אתם בא, תראו פסוק י' ז', יש לכם, זה חשוב כי יש פה איזה עיקרון, אחר כך, מקסימום, אני אקנה אתכם, יש לנו עוד זמן, בסדר. אז תראו זה פסוק י' ז', יש לכם? לפי אותה שעה, לא יודע, מצוי לכם, אתם, כן? ולא כשם בן סורר ומורה שהוא נדון השם ספור, ששם כבר התחיל בעבירה. אחר שכבר התחיל בעבירה, אז בעצם יש לו גם נדון השם ספור וגם נדון על שם מה שקורה עכשיו, כי כבר הוא התחייב. כך תרץ הראם. הראם זה רבי יהודה המזרחי. הזכרתי לכם כשדיברנו בשיעור הראשון, זאת אומרת לכם, זה לא בהכרח שכולכם הייתם, אבל שבעצם היה ז'אנר שלם של לימוד רש"י על התורה, ואנחנו מוצאים סוגיות שלמות שכולם שואלים וכולם מתרצים. זאת אומרת, אז הוא גם מתכתב עם הספרים שכבר היו מפוצים באותה תקופה, רבי יהודה המזרחי זה אחד מהם, וכך תרץ הראם, והוא לא ייתכן זה. אי אפשר להגיד. דמי רגועה פרק כמה דור השנה, אין דימה שדמי לפי מעשיו, ואם מעשיו, הוא התחיל להיות רשע, אבל אם מעשיו לא מחייבים, אז לא. ולומדים את זה מהפסוק פה, באשר הוא שם. ומדי כמר אדם נדון לפי מעשיו, משמע שמעשים שהוא כבר עשה, ולא על שם העתיד כלל. עכשיו, הוא עושה פה הבחנה מאוד חשובה, שמופיעה לאורך כל הדרך אצלו בספרים, היא הבחנה חשובה. אבל יראה שאני בדין בית דין התחתון מדין בית דין העליון. כלומר, יש הבדל בין בית משפט בידי אדם למשפט בידי שמיים. לבית הדין יש דינים מסוימים, ובית דין של מעלה יש לו... אז הוא אומר כך, כי בית דין התחתון דנים את האדם על פי החוכמה של תורה. והתורה קובעת, ואין פה, אין שיקולים, אין לחכם למה שאין הברואות, והשיקולים שלו הוא חייב לפסוק לפי התורה. ולכן יכולים להגיד מוטב שימות זכאי וימות חייב. זה נאמר לגבי מי? בן סורר ומורה. בן סורר ומורה שהורגים אותו ימות זכאי, הוא ימות, אבל ימות זכאי ולא ימות חייב. וכל ארבע מיטות בית דין, תפקידם של בסופו של דבר של מיטות בית דין, שבית דין גורמים את המיטות הללו, תפקידם מה לעשות? לחפר. וכל דבר מיטות, אני רק לנקותם מן אושל למעלה, למה מענישים אותם? תמיד, מה, כלומר, יש פה איזו תפיסה שאומרת ככה, אני אגיד לכם, טוב, נראה קצת ואני אסביר לכם מה, שכל המומותים מתכפרים, לבחר בית דין של מעלה, דווקא אין דנים אותו אלא לפי מעשה, אבל בית דין דנים כדי לסלק מאותו רשתו שיהיה צדיק, וזה בעצמו דין בית דין התחתון. פה אני רוצה להסביר מה שאומר. הוא עושה בעצם הבחנה שהוא לא כותב אותה, אבל היא בתשתית ההבנה שלו. הוא אומר, אתם לא שואלים מאותו בית דין. הבית דין של בן סורר ומורה, איזה בית דין זה? בית דין תחתון. ולבית דין תחתון יש כללים, שחלק מהם זה שימות זכאי ועל ימות חייב. ולכן הוא לא נדון לפי מעשיו, אלא נדון על שם מה? סופו. זה כללים של בית דין תחתון. עכשיו, כשאתה שואל, כי שמע אלוקים אל כל הדבר באשר הוא שם, ולפי מעשיו נדון באותה שעה, אף על פי שהוא עתיד להרוג את בניו, זה מה שכתוב שם, שבעצם זה בית דין עליון. כלומר, בידי שמיים יש קריטריונים אחרים, זה שני קריטריונים. עכשיו, אומר, פה נותן איזשהו מאפיין מעניין לבית דין תחתון. בית דין תחתון, בוא, אני אתן את זה בצורה. התפיסה שיש בית דין עליון, בית דין של מעלה, נקרא לזה כך, ובעצם הוא שופט הכל. אז בשביל מה צריך בכלל בית דין של מטה? אז פה תזה שלא אומר ככה, שבאופן חלקי, וזה מסביר כל מיני דברים אחרים גם כן, באופן חלקי, למשל, כאשר זמם ולא כאשר עשה, או למשל, מה קורה כשאין הדין, אז תמיד יכול להיות גם שפיטה של בית דין עליון. זאת אומרת, חלק מהדין העליון ניתן מדי בית דין של מטה. זאת אומרת, יש דין ויש דיין. ויש דיין עליון. קצת, מקצת מהעבודה השחורה, הוא יטיל גם על בית דין של מטה. ויש קריטריונים איך לעשות את זה. עכשיו, מה המטרה המרכזית של בית דין של מטה, לפי מה שהמהר"ל כותב פה? זה חסד. למה זה חסד? כי מי שנידון די בית דין של מטה, מתכפר לו.
זה
מתאים
מה שאומר
בברית. כן, אז זה מה שאומר פה. כל המטרה פה לנקותה מהעונש. לכן, הקריטריון של ימות זכאי והימות חייב הוא רלוונטי דווקא בבית דין של מטה. בית דין של מעלה מותר גם את זה לעשות, אבל לא כן, אבל זה בדיוק העניין, שלא דנים אותו על פי מה שהיא. לפעמים כן, לפעמים לא. בית דין של מעלה, יש כל מיני קריטריונים. יכול להיות. בואו, עוד שבית דין התחתון דנים על פי התורה שנתנו השם יתברך. זהו דין בית דין התחתון שדנים שעבר דברי תורה. על פי התורה חייב בן סורר ומורה. והרי אנו דן אותו בדין של עכשיו. ואין חילוק בין דין סורר. עכשיו, הבית דין שדנו, זה כבר התורה אמרה. רק אך שואל, למה התורה אמרה? אז אתה אומר ימות זכאי וימות חייב. בית הדין דן. איך הוא בין דין סורר ומורה בין דין אחד שחילל שבת? שזה עבר דברי תורה נדון עליו, וזה גם כן עבר דברי תורה נדון עליו עכשיו. וזה לא קשי, למה ציווה התורה לדון אותו על שם סופו? שזה לא קושייה, שהתורה תיקון לכל דבר על שם סופו. כל המטרה של התורה זה לתקן. כי החוכמה והדעת שנתנו, והוא עבר דברי תורה, נדון שעבר דברי תורה. והתורה, כדי להישיר, תקן ציצה של בן סורר, והוא עבר, הרי נדון על שם עכשיו. אז גם הוא נידון על שם עכשיו, על שם מה שהתורה קבעה, כלומר אין סתירה, כי אם שניהם נידונים על פי מה שהיה עכשיו, אלא שמה, הקריטריון, ולא שייך שאין דנים את האדם על פי מעשיו של אותה שעה, כיוון שהדין דן לפי מעשיו של אותה שעה לפי התורה. בואו תראו את הדברים במקבילות שלו, הוא גורר בספר דברים, כלומר, זה היה אצל ישמעאל. עכשיו מה הוא כותב, איפה? בסיפור של בן סורר ומורה. נדון על שם סופו נהרג, שער האם של גבי ישמעאל, אף על פי שגדול הולכים, מי שעתיד להעמיד בניך אתה מעלה לו באר, וישיב הקדוש באשר הוא שם. פירוש שאין אדם נדון אלף עם מעשיו של אותה שעה, וכאן הוא שבן סורר נהרג על שם סופו. יש תרץ, זה לא קשה ימידי, שזה לא קשה. דעה שכאמר שאין אדם נדון אלף עם מעשיו של אותה שעה, היינו בית דין של מעלה. לפי שאין ראוי לדון אלא כפי אותה שעה. אבל בעדין שמעת הדברים שפה כדי הצילום בעדין של מעלה, שהם ידון אותו ואומר את אותו דבר. מה הוא אומר בנתיב התשובה? ופה תראו למה אני מביא הרבה פעמים תוספת, כי תראו, יש פה משהו מאוד עקרוני שמאוד יפה. מידת התשובה כאשר התחרט האדם מעוונותיו, שעשה ושב שתברכו ליבו. ואל יתמע האדם איזה טעם יועיל התשובה, אחרי שכבר חטא, והרי בבית דין של מטה, אחרי שעשה חטא חמיתה, אף שאנו יודעים שכבר שם תשובה, לא פטור מן המיטה. יש פה פורט נורא יפה. תשובה מועילה רק לבית דין של מעלה, ולא מועילה לבית דין של מטה. וזה דבר, נכון? אדם רצח, אז בית דין של מעלה התשובה רלוונטית, בית דין של מטה התשובה לא רלוונטית. זו שאלה יפה. דבר זה מפני, כי אין בית דין של מעלה ובית דין של מטה שווים. כי בית דין של מעלה, כמו שתחת ידם הרע, שדנים על הרע, כך דנים על הטוב. זה עוד חידוש. עוד הבחנה. הבית דין של מעלה לוקח בחשבון גם דברים טובים. בית דין של מטה, אדם רצח, לא אומרים כנגד זה הוא עשה כל מיני דברים טובים. בית דין של מטה, אסור לו לשקול את הדברים האלה. אתה נידון על מה שעשית, מה שעשית, עשית, נקודה. אין איזה מכלול של התמונה. כלומר, לא תשובה מועילה, ולא מעשים טובים מלווים, רלוונטיים. פני כך, אם האדם כבר עשה תשובה ותיקן מעשיו, נידון על זכות בית דין של מעלה, שכשם שהדין לרע תחת ידם, כך מעשים לטובים, דנים עליו. שם בבית דין של מעלה לא רק דנים על הרע, גם דנים על הטוב. ומי שמעת לא דן על הטוב. זה פספוס קצת, אבל זה ככה. אבל בית דין של מטה, אין משגיחים על זה. ודנים דבר הרע בלבד. ודבר זה ביארנו בפרקים אצל מקח שוחד, דיין שם. אמנם, כי לפי הדברים אשר אמרנו, כי התשובה הוא שייך מצד השם יתברך דווקא. ולכן עוד יותר הוא אומר. מעבר לזה, בכלל, המושג תשובה הוא לא רלוונטי לבית דין של מטה. כי התשובה זה איזשהו משהו של קשר אינטימי עם הקדוש ברוך הוא, ואתה מתקשר מחדש לקדוש ברוך הוא, אז לכן זה מצד השם יתברך דווקא, כי הוא בלבד מקבל שווים. לפיכך, בית דין של מעלה דווקא, שהוא מייצג פה את ה... הוא דווקא מנקל השווים, לא בית דין של מטה. כי התשובה שייך על השם יתברך, ימצא שם תשובה אל האדם, ולא זולת זה כלל. כלומר, זה חסד אלוקי מיוחד. ולכך תימצא התשובה בית דין של מעלה, ולא בית דין מטה. ועד רבה, החוכמה, שם במדרשים בירושלמי, אומרים שהחוכמה אומרת, אין, מה שאתה נעשה אין להשיב, ואין תשובה. זה תפיסה של החוכמה. אומרת חטאים תרדוף רע, וכן הנבואה. אין התשובה, בסוף כלומר, עד שבא כזו ברוך הוא ואמרה, אין התשובה רק מצד השם ברך, כבר בין שמעת, אין דין שלהם מצד התשובה. טוב, עוד מערל אחד, בואו נראה. פסוק למד זה שהם רבו על הבאר, ואמרו שהפתרון היה שמי שהבאר תעלה לקראתו, הוא יהיה, הוא סימן שהוא בעלים על הבאר. זכור לכם משהו כזה? תסתכל בפסוק. זה סוף פרק א'. בעבור תהיה לי לעידה כי חפרתי את הבאר הזאת. נכון? מה כתוב שמה? ברש"י.
חפרתי את הבאר, ריבים היו עליה, רואה ומלך, ואומרים אנחנו חפרנו, אמרו ביניהם כל מי שיתראה על הבאר ויעלו מים לקראתו, שלא, יעלו לקראת אברהם.
אז חייבים להגיד את זה, כי מה בעבור תהיה לי לעידה, מה העידה? כן? דין לא כן, לא שייך לומר, בעבור תהיה לי לעידה. כלומר, חייבים להגיד שהיה פה ויכוח, כי אם לא היה ויכוח, לא היה צריך להוכיח פה שום דבר. אז לכן, שם הבאר אינו שלו. וכך איך שמח אברהם על נס כזה? מה זה? עכשיו, אותי מעניין שמה משתקף בזה? לא סומכים על ניסים. עכשיו, יש שיטה שלמה במערה, לא סומכים על ניסים. לא, 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 לא נוכל לפתח אותה פה, אבל זו שיטה שלמה במערן שאין סומכים על הנס, ויש לו פירוש פנטסטי בעקבות התפיסה הזו על כל הסיפור נניח של נכון משגם זו. אתם זוכרים את הסיפור שהלכו ושהלכו עם החיצים ועם החול? תזכירו לי את זה, נביא לכם פעם את הטקסטים האלה שלא סומכים על הנס. איך הוא מסביר שם את כל הסיפור? ממש לא בדרך נס, משהו נורא רציונלי. מעניין, נכון? סתם באתם. שיומר, מה זה סומכים הנס? שיומר שמי שיעלה המים לקראתו הבאר הוא שלו. ואל אמר כי הבאר היה ביד אבימלך. והיה ספק לאברהם שאין הבאר נובע כדרך הבאר שהוא עולה ומקורו מתברך, כיוון שהוא גזל. שאין ברכה בדבר הגזול. זאת אומרת, מה שאברהם ראה, זה נורא יפה, זה גם מבחינה לוגית מה הוא אומר. הוא ראה שהבאר לא זורמת כמו שבאר צריכה לזרום. אז הוא הבין שעכשיו כבר יש נס. מה היה הנס? שלאבימלך זה לא היה שלו. כלומר, מה שאברהם הבין זה שכשהוא יבוא, הבאר תחזור להיות נורמלית. וזה לא שהבאר תעלה לקראתו כי יוצא פה משהו מגדר הטבע. הוא ראה שכבר עכשיו קורה פה נס, שמה, שהבאר לא נותנת את מימיה בעין יפה לאבימלך. אז הוא הבין שזה מה שהולך לקרות כאן. זאת אומרת, אבימלך, כל כך, אוקיי, זה ברור. כן, לא, הוא ראה שכבר יש נס, אז הוא הבין שהוא לא שמח על הנס, הוא כבר ראה את הנס, אז הוא הבין מה הולך פה. עכשיו, תחשבו את הראש, בסדר? תחשבו על ה... זה נחת. ולא הספק לאברהם שאין הבאר נובע כדרך הבאר, שהוא עולה ומקורו מתברך. עכשיו, הוא הבין גם למה, כי זה גזול. כיוון שהוא גזל, שאין ברכה בדבר הגזול. איך אפשר שיהיה הבאר מתברך? ופרד הבאר, כי כל נביאת הבאר ברכה היא, ואין ברכה ביד גזן. נכתיב יש עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יזנו. לפיכך אמר אברהם, כל מי שיבוא לבאר יעלה המים כרתור שלו, כי ידע אברהם כי יחזור הבאר לברכתו הרגיל. לבאר שהוא לב נובע כאשר יבוא אברהם, שהבאר הוא שלו על הבאר. זאת אומרת, הוא כבר ראה שהעסק הזה מתממש, סתם זה כל... החשיבה פה, איך, וגם התפיסה הזאת. טוב, מה שיש לכם פה עוד, תראו את הפירושים השונים, מה זה פרדס. עם פרדס ברשי שם, אחד אמר פרדס ממש, ואחד אמר פרדס פונדק, כן? ואז הוא מדבר פה על שני ממדים של אברהם. אברהם כמי שנותן חסד רוחני של עולם של רעיונות, לבין אדם שנותן את החסד הגשמי, שהוא נותן אירוח של... תסגרו, ארבעה נכנסו לפרדס, פרדס, פרדייז, כל מה שתרצו... נמצא פה, תראו את הדברים האלה. אז זה מעניין, אבל שוב יש פה עץ ונטיעה, אבל אנחנו לא נוכל, נראה לכם די הרבה מקורות פה. אז זהו להיום.